מבין שאנחנו במפטיר של הימי עיון. זה הסיום, נכון? נעילה. נעילה, ערבית. והוא רחום מחפי רבון. אנחנו בדמדומי ימי עיון, אבל הנושא שלנו דווקא יותר חוזר לאחור, לשחר ההיסטוריה שלנו בארץ ישראל, בתנ"ך. וכפי שנאמר בכותרת, אנחנו רוצים להעיף מבט כולל על תקופת השופטים ולא לעסוק בפרשה ספציפית. בשנים קודמות עסקנו בחלק נכבד מהשופטים הבולטים, היה פעם מותניאל ופעם גדעון ושמשון ויפתח וכולי. אנחנו היום רוצים להצדיק בין השאר העפת מבט כוללני על, כפי שקראנו לזה, תקופת השופטים. ובעצם אנחנו כבר בכותרת מציינים שהציון שאנחנו נותנים לתקופה כולה זה חור שחור, משהו כזה. זה לא ציון, זה תקשורתי, זה לא בדיוק הגדרה מדויקת, מדעית, אבל מה שלפנינו כאן זה בעצם ספר שופטים שפותח ואי אחר מות יהושע. פה ושם גם נזכיר פסוקים ואפשר גם לשמוע בעל פה, אנחנו לא הולכים לעיין לעומקם של פסוקים ספציפיים, יותר סקירה כללית. ובכן, התקופה מתחילה ואי אחר מות יהושע, כך מתחיל הספר, זה בעצם ההגדרה לתקופה. וספר שופטים מסתיים, עדיין אנחנו בתקופת השופטים. ספר שמואל פותח באלי ושמואל שהם עדיין שופטים, ורק בספר שמואל פרק ח' אנחנו פותחים את תקופת המלוכה. אז זה גם בעצם סיבה להעיר איזושהי הערה בהמשך, מדוע בעצם חתכו פה את ספר שופטים ולא אפשרו שספר שופטים, הכותרת הזו, תחפוף את כל התקופה, כולל אלי ושמואל. אז אנחנו כבר נושקים לתקופות אחרות, תקופת המלוכה. ספר שופטים שלפנינו מדבר על 300 שנה לפחות. יש כמעט על כל שופט, או לפחות על חלק גדול מהם, כתוב וישפוט את ישראל 40 שנה, הכי הרבה זה 80 שנה, זה יחידי, זה אהוד בן גרה, 40, ותשקוט הארץ 40 שנה, זה כבר הפך לפתגם תקשורתי, 20 שנה, ויש הרבה פחות, חלק לא כתוב. אם אנחנו מחברים את כל השנים הללו, אנחנו מגיעים למעלה מ-300, ובעצם אין לנו אפשרות לרווח בין שופט לשופט, כי התחושה בספר שופטים היא שהשופט מת ואז אין מלך בישראל. ישנם פסוקים שעוד נזכיר אותם, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כלומר, הפסוקים האלה נותנים איזו תחושה שהיה חורים בין שופט לשופט. אנחנו לא הולכים פה לעסוק עכשיו בכרונולוגיה, רק איזשהו מילים אחדות לרמוז, אבל בעצם אין אפשרות מבחינת השנים, אנחנו חייבים ככה להדביק את השופטים זה אחר זה, כי יפתח מזכיר בנאומו שהוא 300 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ואם עושים חשבון של השופטים, אז אין לנו חורים כמעט. וגם יש לנו הרי בכרונולוגיה של התנ"ך, עד ימי הבית, 480 שנה ליציאת מצרים, נבנה בית המקדש בימי שלמה, כך שבעצם מדובר בשופטים שהם רצף של מנהיגות, שהיא מאוד מאוד לא ברורה מה בדיוק טיבה של המנהיגות הזאת, אבל מה הצידוק שלנו בכלל להכליל את כל התקופה? אני כאן בא לחפש איזה ציון כולל. מי אמר? זה לא הרי זה כהרי זה. כאילו שנבוא ונשאל מה הציון שאנחנו נותנים מימי הביניים עד היום. מימי הביניים עד היום זה פחות או יותר תקופת השופטים, זה 300 שנה ויותר מ-300 שנה. התשובה היא הפסוק הראשון של מגילת רות. הפסוק הראשון של מגילת רות שמוכר לכולנו הוא ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ. הפסוק הזה לא מגדיר במאיזה שופט. אז חז"ל אומרים שזה בועז, ובועז הוא יבצן, אחד השופטים הזוטרים שמוזכרים בספר שופטים, בלי שמסופר עליו, אבל הפסוק הזה, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, הוא פסוק שבעצם נרמז בו, שיש לנו איזשהו זכות או צידוק להכליל את כל התקופה, ולומר שמגילת רות התרחשה אי שם בימי השופטים. אי שם בימי השופטים, זה אומר שזה מה זה משנה איפה. הכל אותו דבר. כלומר, זה בעצם רומז לאיזשהו, איזושהי הכללה שאנחנו ננסה כאן גם להגדיר אותה. מה כאן המשותף בכל התקופה הארוכה הזו, ומה אנחנו, דרך איזה פריזמה אנחנו משקפים על התקופה כולה ונותנים לה ציון. בכל אופן, דרכנו, אולי כבר מכירים את דעותיי, גם איזה ספר שהוצאתי, וגם בהקשרים שאני כותב מדי פעם, גם בענייני תנ"ך, שאנחנו רואים את דברי חז"ל במדרשיהם כצמודים לתורה שבכתב. אנחנו לא מהלכים באפיק של הריאליה ובאפיק של החקר התנ"ך באופן מדעי, אלא דברי חז"ל שהם במדרשים בהקשר הסיפורים של התנ"ך, הם תורה שבעל פה, ותורה שבעל פה צמודה לתורה שבכתב, בדיוק כמו בהלכה. כלומר, יש מקום לשיעור שלם על המעמד של מדרשי חז"ל. אבל במשפט מסכם, אנחנו סבורים, ולא רק אנחנו, כן, בגדולי דורות, יש דעות אחרות, שדברי חז"ל במדרשים הם תורה שבעל פה, ואותם תנאים במוראים שאמרו את דבריהם בהלכה, הם אמרו גם דברים באגדה. ולא ייתכן שבהלכה אנחנו רואים בזה הלכה למשה מסיני, ומה שאמר רבי יוחנן או אביי ורבא או רבי מנונה או רבי מאיר ורבי שמעון ובר יוחאי וכדומה בדברי הלכה זה קודש קודשים ומחייב, ודברים שאמרו באגדה זה סתם בשביל ילדים, סיפורי ילדים או משהו כזה. לכן גישתנו היא שדברי חז"ל במדרשים צמודים לתורה שבכתב, צמודים לסיפורי התנ"ך, גם בתורה, גם על אברהם, יצחק ויעקב, משה וכל סיפורי התורה, גם סיפורי הנח. נכון שישנם גם מדרשים חלוקים עם גישות שונות, יש גם בהלכה מחלוקות, אנחנו לא נבהלים מזה, אבל אנחנו לא מפרידים את תורה שבעל פה מתורה שבכתב גם בחלק הסיפורי. ולכן בעצם במקור הראשון שמצוטט פה בדפים שלפניכם, אני לא בדיוק אלך פה לפי הדף הזה, אבל בערך. אז כאן העתקתי ממסכת בבא בתרא, יש פה את האמירה שהיא בעצם המסר של השיעור הזה. למה זה הבל תאבלו? איזהו דור שכולו הבל, זה דורו של שפוט השופטים. מה ההבל פה? דור ששופט את שופטיו. אומרים לו, השופט אומר למי שבא לפניו, טול כיסא מבין שיניך, אז הוא משיב לו, טול קורה מבין עיניך. אתה השופט, אתה המנהיג, לא יותר טוב מאחרים. כלומר, יש פה איזו הצלפה במשפט שגם הפך לפתגם, טול קורה מבין עיניך. כלומר, הצלפה בפני כל המנהיגות, שזה השופטים, ולאו דווקא שופטים במשפט, בדין שיושבים בנאשמים ושיש תובע ונתבע, אלא שופט מנהיג כל ספר שופטים, עוד מעט יותר ככה נגדיר את הדברים. ופה בעצם חז"ל קוראים לזה דור שכולו אבל, ולא נאמר דורות אלא דור, זה הרי לפחות 10 דורות אם לא 13 דורות או יותר, ואף על פי כן הביטוי כאן הוא דור שכולו אבל, כי הכל מושחל על מה שנקרא עולה בקנה אחד, והכל מקבל מין הכללה. נכון שיש נקודות אור, ואנחנו לא באים פה לעשות את הכל שחור משחור, אבל כאן איזה ביטוי שהוא ביטוי הבל, זה לא רשע, זה לא השחתה, זה לא כמו שחז"ל אומרים בבית שני שהיו היו שנאת חינם, והיה ישעיהו צועק נגד השופטים ושרייך סוררים וכדומה. זה לא נאמר פה. דור שכולו הבל, המילה הבל פירושו ריק, דבר בלי תועלת, בלי אוטפוט, בלי שום תוצר. כלומר, עברו 300 שנה ולא נשאר מזה כלום, משהו כזה. זה פחות או יותר המילה הבל. התרומה של התקופה הזאת לתולדות ישראל היא אפסית. כלומר, גם בעסקי ההתנחלות, גם בענייני המקדש, עוד נזכיר עוד מעט, ובעצם חלפו 300 שנה, והכל מקבל ציון אחד. אז כאן, בהקשר הזה, שעוד נחזור לכך בהמשך, הוא איזשהו גם מבט על השופטים עצמם, שהם לא יותר טובים מכלל העם, והרי זה לא חידוש, שהעם והמנהיגים זה תמיד השתקפות הדדית, אז אם העם יש לו כיסם בין העיניים, אז השופט יש לו קורה בין השיניים, או להפך, כן, ובכן, יש כאן איזשהו אמירה שכולם הבל, הכל הבל, כמתאים לקהלת, אמנם הפסוק הזה הוא באיוב, למה זה הבל תאבלו, אבל הכל הבל, כן, כל התקופה כולה. וזה לא כך פשוט לומר כך. כלומר, אלמלא חז"ל, אני לא חושב שאני הייתי מעיז מעצמי לתת הכללה, ועוד הכללה כל כך שלילית, ועוד לתת לזה איזשהו ביטוי ככה של העם והשופטים, הכל אותו דבר, אבל אנחנו פותחים במדרש חכמים, במסכת בבא בתרא, שהוא בעצם הצידוק לכל מה שאנחנו הולכים להגיד כאן בשעה הקרובה. אנחנו נשענים על איזשהו תשתית חזלית שכאן נאמר בקטע הראשון שמצוטט. וכאמור, כפי שכבר אמרתי, קשה מאוד לאפיין 300 שנה, ובוודאי שיש כאן פרשיות, וגם אם לא זוכרים וגם אם לא קראתם או לא למדתם את ספר שופטים בעשור האחרון, אבל זה לא חשוב, אני לא בא לדבר כאן על שום פרטי סיפורים וכדומה. התחושה, והייתי אומר, אני שם פה את האצבע על כך, שבעצם כל מה שמסופר פה בספר שופטים, מפרק א' עד פרק כף א', זה הכל קרוע וקטוע, למעשה רצף של שופטים שאין בהם שום רצף. הכל פה נקרא מפורד, אין שום סדר, כלומר, התנ"ך הוא מסודר, אולי כרונולוגית, אבל אין שום חשיבות, אפשר לטרוף את הקלפים, ואם אני אקח כאן משחק קלפים, ועל כל קלף אכתוב את שם השופט, ואני אשאל מי היה קודם, גדעון או יפתח או אבימלך, או שמשון או דבורה, או תניאל או אהוד בן גרה, או יבצן וכדומה, התשובה היא מה זה משנה? מה זה משנה? כלומר, אין פה שום התפתחות, אין פה שום התקדמות, אין פה שום רצף שעובר משופט לשופט, אלא בעצם מין מחזה שהמסך מתחלף משופט לשופט, כל איזה שני פרקים מת השופט, ואחריו קם שופט אחר, ושכחנו, כל התפאורה מתחלפת, אין רצף. יש פה ושם שופט בן שופט, מישהו זוכר מי זה? שהוא בעייתי מאוד. אבימלך בן גדעון, זה פרשה עקובה מדם, עצם העובדה שהוא בן והוא לא בעצם התמנה, אלא הוא לקח בכוח את המלוכה, והוא עריץ לדעתי מבין הפושעים הגדולים ביותר בתנ"ך, שהורג את 70 אחיו כדי לכבוש את הכס המנהיגות, אז זה החריג היחידי. כל השאר זה מין נדידה משופט לשופט, ובעצם פה יש לנו אמירה חזלית נוספת שהיא בעיניי משמעותית. במסכת סוכה נאמר בקטע השני, אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד שופט נביא ומלך. זה אמירה מעניינת מאוד, שכביכול הקדוש ברוך הוא נתן צ'אנס לכל השבטים, שום שבט לא מקופח. זה נכון שישנם שבטים שהיה להם יותר משופט אחד, בוודאי יותר ממלך אחד, יהודה וכדומה, אבל בעצם כאן נאמר, וזה רש"י במקום כותב, שלא כל השופטים ידועים לשבטיהם, וישנם שבטים שלא, אין להם שופטים, אז אפשר לזווג. ככה, לשון רש"י באותו מקום, אני קורא כאן מהפתק שלי, עתניאל ויפתח ושמגר ויעיר ועבדון, לא ידעתי שמות שבטיהם, כך כותב רש"י, למרות שעתניאל הוא מיהודה, זה באמת תמיהה גדולה, ומרובן, שמעון, גד ואשר, לא מצאתי מפורש. אבל אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד שופט, זה לענייננו, פה כתוב גם נביא וגם מלך. כלומר, בתנ"ך יש מספיק נביאים ומספיק מלכים שאפשר לחלק לכולם. אז כביכול, הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף שבט. ואם נחזור לענייננו, לספר שופטים, אז בעצם אני הייתי רואה פה משהו כביכול שהקדוש ברוך הוא נותן לכל שבט לראות צ'אנס, אולי אתה, אולי אתה, אולי אתה. אנחנו יודעים כבר בסוף ששבט יהודה זה המלכות וכולי, אבל נותנים הזדמנות, כל שבט מקבל הזדמנות להציב שופט. שוב, זה לא מדויק אחד לאחד, כי שבט מנשה למשל יש לו יותר מאחד, גם גדעון וגם מפתח לפי דעות רבות וממנשה, אבל יש לכולם. וזה מספיק, מספיק שבטים ושופטים לכולם. האמירה הזאת, אין לך כל שבט ושבט מישראל, היא אמירה שם בגמרא בתור אמירה חיובית, לא בתור אמירה ביקורתית. כלומר, יש פה איזשהו כוונה אלוקית בדרכי השגחה עליונה, אחרי משה ויהושע, שהם עוד שייכים לדור המדבר, לדור הכניסה לארץ, עכשיו התנחלתם בארץ לשבטים, כן, אין מנוס מהעובדה ש הנחלה הם לשבטים, קראנו בפרשת השבוע, פרשת מסעי, את כל הגבולות לפי השבטים, ואז בואו נראה מי מכם יכול להנהיג. נתחיל בזה, נתחיל בזה, נראה מי יתחיל. ואכן, הפסוק הראשון של ספר שופטים, אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. בדיוק הפסוק הראשון פותח בפנייה לקדוש ברוך הוא, באורים ותומים או משהו כזה, מי עכשיו המנהיג? אבל מי יעלה זה לא מי האדם, אלא איזה שבט. והראיה, מה התשובה? ויאמר השם, יהודה יעלה. אז כמובן יהודה, יהודה הוא הבכיר, גם כאן העתקתי לפניכם בקטע 5. בכל מקום יהודה ראשון. ראשון לירידת הים, שנאמר בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקדשו. ראשון לדגלים, וישא דגל מחנה יהודה. ראשון לשופטים, ויאמר השם יהודה יעלה. זה עתניאל בן כנז, שרשי משום מה כותב שלא ידע את שבטו. ואף לעתיד לבוא, ודוד עבדי נשיא לעולם. אז אנחנו כבר יודעים שיהודה הוא המוביל, והוא הבכיר וכו'. אז הוא הראשון, בסדר, מתחילים את הגלריה לחלק את התפקידים, אז יהודה הוא הראשון. אז נותנים ליהודה את הצ'אנס הראשון. זה כך באמת קורה, שבט, השופט הראשון הוא מיהודה, עתניאל בן כנז, אחי כלב. כלב הוא, אם הם אחים מאב, אז גם הוא מיהודה, ואז אמנם כלב בן יפונה ועתניאל בן כנז, אז זה קצת בעיה, איך זה הם אחים מאב, אז, אבל כתוב כלב בן יפונה הכניזי, אז יש אומרים שהכנז זה שם הסבא, יש אומרים שכנז זה שם המשפחה, יש אומרים שזה אחים מהם ולא מאב, אנחנו לא עוסקים עכשיו בכלב ולא בעתניאל, אבל יהודה הוא הראשון, כך השבטים, עם ישראל שואל מי יעלה, וכאמור יש כאן מין סלקציה כזאת בין השבטים, שהיא מסתרת על פני כל ספר שופטים. זו אמירה מעניינת. ואכן, בעצם, הספר כולו חתום בחותם השבטיות. כל ספר שופטים הוא ספר השבטים. כמעט היית אומר שופטים ושבטים, באוזני זה גם לשון נופל על לשון. המילה בני ישראל מופיעה בפסוק הראשון. ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל בהשם לאמור מי יעלה לנו. בני ישראל לא מופיעים יותר. אני חושב שבדוק, אני מכנתי את השיעור הזה לפי שנים, ולכן אני לא יכול להישבע היום, כמדומני שהמילה בני ישראל, שהיא המילה שמופיעה בכל התורה, ובכל ספר יהושע, לא מופיעה בספר שופטים, רק בסוף בפילגש בגבעה. בפילגש בגבעה זה הפרק האחרון, פרק המלחמת אחים. הפרק שהם נאספים כולם נגד שבט סורר, פתאום יש בני ישראל. יותר על כן, בפילגש בגבעה, אנחנו לא רוצים להתעמק בפרשה שם, מופיע הפסוק היפה, כתוב, כל ישראל חברים. הביטוי שאנחנו כל כך רואים אותו כפסוק חיובי, כל ישראל חברים, שם כתוב, כאיש אחד חברים. לא כל ישראל, כתוב, כאיש אחד חברים. נאספו כולם למלחמה בני בנימין, פתאום מתלכדים כולם, למה? כי הגיעו לשפל המדרגה ושבט שהוא ממש נועה כמעשה סדום בפרשת פילגש בגבעה, אז לפתע יש לכידות וכאיש אחד חברים, ואז כולם בני ישראל. שם שוב חוזר בני ישראל בפילגש בגבעה. אבל לאורך כל הספר כולו אין בני ישראל. ובעצם יש כאן מפולת, כלומר, או מין נפילת מדרגה. נכנסים לארץ כבני ישראל, יהושע מוביל כבני ישראל, אמנם אנחנו יודעים, גם במדבר יש מחנות ושבטים ודגלים וכולי, אבל עדיין כאיש אחד, אין פרישת שבטים, ולפני שבוע משה רבינו נאבק בבני גד ובני ראובן שלא יפרשו, שהם יצאו חלוצים למלחמה, זה לא רק מבחינת דיוויזיות של כוח אדם לוחם, אלא גם מבחינת הלכידות הלאומית. אין דבר כזה שאתם יושבים על גדרות הצון ובמקומכם, אלא אתם שותפים עם כולם, כי כולם זה עם ישראל, בני ישראל, אין כאן עדות ואין שבטים ואין מעמדות ואין, היום גם מדברים על כל מיני כאלה, המעמד הבינוני והמעמד העליון והמעמד הקו העוני, אנחנו כולם ביחד. זה משה ויהושע. ספר שופטים, בעצם איכשהו פתאום מי שיקרא ספר שופטים שוב יראה שאין בני ישראל, נעלמים בכלל לחלוטין מכל המפה, מכל הנוף של התנ"ך. ובעצם הפרק הראשון, בעצם אם יש לנו משהו לעיין זה כמעט הפרק הראשון, בעיניי בפרק הראשון כבר רמוזים כל ההקשרים להמשך. מה התוכנו של פרק הראשון? כיבושים פרטיים. כל שבט הולך לכבוש את נחלתו. זה בדיוק מה שמשה לא רצה שיהיה. כן, בני גד ובני ראובן, כל אחד ינחל את נחלתו. מה כתוב מיד אחרי הפסוק הראשון שקראנו? מי יעלה לנו? ויאמר השם יהודה יעלה. עכשיו תראו את הפסוק הבא. הפסוק הבא ממש מפיל אותנו לקרשים. ויאמר יהודה לשמעון אחיו, נעשה שותפות, עלי איתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורליך. וילך איתו שמעון. ויעל יהודה, גמרנו, יהודה לא מנהיג. פה כתוב מי יעלה לנו להילחם, כבר מי יוביל את כולנו? יהודה. יהודה מקבל את התפקיד, אבל הוא לא מתעניין בו בכלל. לא עושה עסק עם שמעון. אנחנו, יהודה ושמעון, שכנים בנחלה מבחינת הגיאוגרפיה. ביהודה זה אזור שאנחנו נמצאים, שמעון זה דרומית, איכשהו באזור, לא יודע, לחיש דרומה, שם מועצה אזורית, נקרא, מטה שמעון, או לא שמעון, מטה שמעון, או בני שמעון, בני שמעון. מה? בני שמעון, בני שמעון. אז אנחנו עושים כאן שותפות, יש לנו כאן מרחב, כל השאר לא מעניין אותנו, אנחנו לעצמנו. יהודה ושמעון עושים שותפות. האמת היא שלא מצאתי בחז"ל איזושהי אמירה ביקורתית על זה. זאת אומרת, זה מין מציאות שהיא נראית לנו מאוד מאוד תמוהה, מאיפה נפל להם הרעיון לכיבוש פרטי ולעשות עסקה, אני אעזור לך, אתה תעזור לי, כל השאר לא מעניינים. אבל בעצם זה מה שקורה בהמשך ספר שופטים. אנחנו נזכרים במה, מה?
זה לא קשור לברכות של יעקב ומשה?
שמעון ינחל בתוך יהודה. בסדר, אבל יהודה היה צריך להוביל את כל העם. מי יעלה לנו? יהודה יעלה. בסדר, אז יהודה אומר, אני הולך ללחול את הנחלה, מכיוון שאצלי יש שמעון, כמו שאתה אומר, שמעון, אז בוא אנחנו נסתדר בינינו, ואחר כך כל שבט לעצמו. יהודה ושמעון מחוברים, בסדר, מה? נכון, כי הוא נחל בתוך, שמעון ולוי לא קיבלו נחלה, אלא נחלתה מובלעת. שמעון בתוך יהודה ולוי במפוזר בכולם. ולוי בכלל לא נלחם במלחמות כיבוש הארץ. אבל אחרי זה, וילחמו בני יהודה בירושלים, פסוק ח', וכובשים את ירושלים לבד. כן כובשים, לא כובשים. אחרי זה, טוב, זה יהודה, יהודה מתחיל. אחרי זה נעזוב את יהודה בפסוק כ"ב, ויעלו בית יוסף גם הם בית אל. אז בית, אגב, מתחיל פה בכיבוש ירושלים, שהיא לא בדיוק נפלה בידם, רק חלקית, אני אזכיר את זה עוד רגע, אחר כך חברון, אחר כך בית אל, ערי הקודש, מתחילים איתם. אז יהודה וחברון, או קירת ארבע, קירת ספר, זה יהודה, בית אל זה כבר יוסף, ויעלו בני יוסף גם הם. ואז יש איזה פרשה שם, ואחרי זה, ולא הוריש מנשה את בית שען, ולא הוריש את מקום את מגידו וכולי, ואפרים לא הורישו את הכנעני, זבולון לא הוריש את יושבי קטרון, אשר לא הוריש את יושבי עכו, וכך הלאה וכך הלאה עד סוף כל הפרק. כל פרק א' הוא פרק של כיבושים פרטיים, שמאיפה נפל הרעיון הזה. זה בעצם מה שקורה. יש מיד על סף התקופה מין התפצלות או התפרדות, אולי זה לא התפרדות של עוינות, אבל כאילו התפרדות טבעית, איש לאוהליו ישראל, משהו כזה, שזה בוודאי לא דבר חיובי, אולי זה גם לא דבר שלילי מאוד, אבל זה הבל. הבל זה, כבר אמרנו, זה ציון לא טוב, נגיד ככה. מספיק מינוס, כן, משהו כזה. אז כל אחד הולך לעצמו, וכל הפרק כולו הוא פרק של כיבושים, ושל אי-כיבושים, ושל שבטים, ולאחר מכן, אז יש איזה המשך, לא רק שלא עוזרים אחד לשני שלא כובשים ביחד, אלא דבורה בשירתה מגנה שבטים שישבו מנגד, ראובן למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים, גלעד בעבר עדן שכן, ודן למה יגור עניות, אור ומרוז אמר מלאך השם כי לא באו לעזרת השם, כבר הייתי מקלל את שבטים שלא נחלצו לעזור לאחיהם, כלומר גם כאשר נקראו לעזרה וביקשו כן תגבורת, נאמר בכיבושים כאלה או אחרים כנגד הכנעני או האמורי או עמים אחרים, לא באו, אמרו אני בנחלתי, בעצם פרשת בני גד ובני ראובן חזרה בפועל בארץ ישראל המערבית, בלי להכריז על זה. זה מה שמתרחש בספר שופטים. ואם נלך הלאה, אנחנו מגיעים למלחמות בין השבטים. שבט אפרים פעמיים נלחמים נגדו. בימי, מישהו זוכר? יפתח הוא השני ולפניו גדעון. פעמיים שבט אפרים, וזה גם מוזר מאוד, שבט אפרים מתקצף. למה לא קראת לנו? השופט שהולך להילחם, כל שופט מושיע את ישראל בתורו, אז הוא לוקח בעיקר את בני שבטו, אולי זה שבטים סמוכים, וזהו, זה מה שקורה. ואז בני אפרים פתאום יש להם טענות, אבל טענות הפוך על הפוך. הם שולפים חרב, למה אתם לא קוראים לנו לעזור? ואז ביתך נשרוף באש, כך הם אומרים לגדעון. וגדעון מרגיע אותם. אבל יפתח, שהוא קל דעת, וכולי, שזה לא, אנחנו לא דנים עכשיו ביפתח, אז הוא לא מרגיע אותם אלא להפך, אתם קראתי לכם ולא באתם, ואז ויפול ביום ההוא 42 אלף. כך נאמר בפרק י"ב. יפתח נלחם בבני אפרים 42 אלף, בין אם נפרש את דברים כפשוטם, בין אם נאמר שהמספרים בתנ"ך הם לאו דווקא מדויקים, אלא יותר רומזים לכמות גדולה. למה? בגלל איזה ריב אחים, מלחמת אחים. כאשר בעצם הדבר המחפיר ביותר זה פילגש בגיבה. זה בעצם כביכול ההידרדרות החמורה ביותר של מלחמת אחים. לדעתי בתנ״ך אין, יש מלחמות יהודה ואפרים. כן, מלכות יהודה, מלכות יהודה ואפרים, הם היו שתי מלכויות שונות שנלחמו זה בזה. אבל בתור שבטים פה להילחם בבני בנימין בגלל אירוע מסוים שהוא דמוי מעשה סדום וכדומה, זה מחפיר ביותר, אני כבר אמרתי, אני לא יכול לחלק ציונים, אבל לדעתי מהמחפירים ביותר בתנ״ך בעם ישראל, ומלחמת אחים, גם בגלל מה? בגלל התנהגויות שפתאום כאילו כבר בלתי נסלחות, כפי שאתם זוכרים מפרשת פילגש בגבעה, ובעצם, בבקשה? מי? כן, אז בסדר, אז אני כאן שותח את העירייה. עכשיו, אני רוצה לומר, ואני חושב שזה גם פשוט בפשט, אבל גם חז"ל תומכים בכך, שבעצם הסדר הוא לא הסדר הנכון ההיסטורי. חז"ל אומרים שפרשת פילגש בגבעה, הנה כאן זה לפניכם בקטע 10, פילגש בגבעה בימי קושן רשתיים הייתה. בכלל היא לא הייתה בסוף, היא הייתה בהתחלה. קושן רשתיים זה המשעבד הראשון בימי עתניאל בן כנז, הוא ממש בפרק ג'. ובעצם למה נכתבה בסוף? כדי ספרותית נאמר להראות עד היכן ההידרדרות מגיעה. כלומר בעצם הסדר הוא כאן סדר של לקח. זה מתחיל בכך שכל שבט כובש לעצמו, עובר לכך שהשבטים לא עוזרים אחד לשני, עובר לכך ששבטים נלחמים זה בזה, מתגרים ומתעמתים אחד מול השני, עובר לפילגש בגבעה שנלחמים, מחרימים. כלומר עד כדי פילגש בגבעה, ולאו דווקא שהיא הייתה בסוף מבחינה היסטורית. שתי הפרשיות האחרונות של ספר שופטים, בהם אין שופטים. פילגש בגבעה זה האחרונה, ולפניה פסל מיכה. פסל מיכה, שתי הפרשיות הללו מוכתרות בארבע פעמים מופיע פסוק, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה הכותרות והסיומות של הפרקים על פילגש, פסל מיכה ופילגש בגבעה. והמילים האלה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה, כפשוטו הוא לא היה שופט. זאת אומרת, היה איזה תקופות שבהם לא היה שופט. אז אכן יש כאלה שמייחסים את זה לתחילת התקופה. כלומר, לפני השופטים, כפי שאמרתי, פילגש בגבעה לא היה בסוף, היה בהתחלה. אבל גם פסל מיכה, גם פסל מיכה הוא מסופר שם על כיבושים פרטיים של שבט דן. שבט דן הולך לכבוש לו בצפון, בלייש, בלשם, ואז הוא מגיע לפסל מיכה וכולי, סיפור מעניין ואפילו מגוחך קצת, ובהחלט אפשר לומר שהפרקים האלה של בימים ההם אין מלך בישב ישראל היו בהתחלת התקופה. אבל אפשר לומר שלאו דווקא, אלא הכותרת הזאת, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זה כותרת כללית לכל התקופה, גם כשיש שופט, אין מלך בישראל. אין מלך, זאת אומרת, אין ריכוזיות, אין סמכות, אין מנהיגות. אין מנהיגות, מלך מייצג מנהיגות אקטיבית, זה בהגדרה. מלך מייצג מנהיגות אקטיבית. השופט כנראה זה מנהיגות הרבה יותר רופפת. אני עוד מעט אציע את עמדתי מה זה בדיוק השופט, אבל נעזוב רגע את הפסוק הזה, אין מלך בישראל שישר בעיניו יעשה, ונחזור למבט הכולל. אז אנחנו פה שומעים על שבטיות. השבטיות גואה ובעצם היא מאפיינת את כל הספר, ולאו דווקא שבטיות במובן החיובי, שכל שבט מבליט את יכולתו בתחרות אתלטיקה, או בתחרות שחייה, או משהו כזה, אני יכול יותר ממך. אלא להפך, כל שבט הוא עצמאי, שבטים שבטים, בעיניי, אני תמיד דמיינתי גם את השבטים וגם את השופטים כמו, אני לא יודע בדיוק, כמוכתרים של שבטים באפריקה או שבטים ערביים, שיש איזו אחווה כלשהי ביניהם, אבל כל שבט הוא לעצמו, וכל שבט יש את הנכבדים שלו ואת המוכתרים שלו, ולפעמים הם מרגישים כן אחווה כלפי אחרים, לפעמים נלחמים זה בזה. משהו במושגים השבטיים שאנחנו יודעים גם בעולמנו כיום, יש עדיין מקומות של שבטים, ויש היום שליטים, כולל במזרח התיכון, שנעזרים בשבטים שלהם, ומארצות המגרב ועד ארצות כאן הסובבות אותנו, של עדיין יש איזושהי נאמנות שבטית למנהיג, שהוא בא מהשבט הזה או מהכפר הזה או מהתת אמונה כזאת ואחרת. בספר שופטים כולו אנחנו חשים בעצם בחסר אחד גדול מאוד. שוב, כשאין אז לא חשים את זה. המקדש, איפה המקדש? נעלם. בסוף ספר יהושע, ממש הפרק האחרון, כתוב שהשכינו אותו בשילו. כך כתוב שם בשילו, זוכר את הפסוק שם, כן, בפרק י"ח ביהושע, אני קורא מתוך הניירות שלי, ויקהלו כל אדם בני ישראל שילו, וישכינו שם את אוהל מועד. המשכן הוא מרכז עם ישראל מבנייתו בספר שמות, ויקרא במדבר, דברים הם כך התעסקו איתו, את ספר יהושע, ארון ברית השם, ארון ברית השם הולך לפניהם, עוברים את הירדן, הכהנים, ארון ברית השם הוא במרכז, גם מבחינה גיאוגרפית, מבחינה סינופטית, כן, ארון ברית השם היה באמצע וכל השבטים היו מסביב, השכינו אותו בשילו. איפה אנחנו פוגשים שוב את המשכן בשילו? מה? בתחילת ספר שמואל, אלי, אנחנו פותחים את המסך על ספר שמואל, סוגרים את ספר שופטים, פותחים את ספר שמואל, הפסוקים הראשונים, אל קנה עולה, עלה האיש ההוא מעירו, מימים ימימה להשתחוות להשם, הוא לשילו. כל הסצנה של חנה והולדת שמואל מתרחשים בשילו, ואחר כך אלי בשילו, ובעצם אחר כך יש שביית הארון והעלאתו, ודוד ושלמה, בעצם מספר שמואל, המשכן, המקדש, שעבר אחר כך לירושלים, בימי דוד ושלמה, הופך להיות שוב מוקד עד חורבן הבית, עד סוף הנבואה. המשכן, המקדש הוא המרכז. היה התקופה שהיה בגבעון, אבל הפך להיות המרכז. ספר שופטים הוא חור מבחינת המקדש. המקדש לא נזכר. שילה נזכרת פעם אחת בפרשת פילגש בגבעה. שעשו מחולות בכרמים, הפסוק, אני קורא שוב מהדפים שלפניי, זה פרק א', פסוק י"ט, שהצטערו על כך, שנשבעו שאיש ממנו לא ייתן את ביתו, את בנו לבנימין, אז אמרו, יש לנו עצה, הנה, חג השם בשילו מימים ימימה, אז כתוב פה, מימים ימימה, זאת אומרת, התקסים היו, חג השם בשילו כנראה התקיים כל השנים. אבל לא תפס מקום, היו כמה בודדים כנראה שהסתובבו שם, משהו כזה. עכשיו, איפה זה שילו? הדגש בדבריי הוא שהתנ"ך צריך לציין במפת דרכים מדויקת איפה זה שילו, איך מגיעים לשם. כמו שעושים בהזמנות לחתונה, עושים כזה מפת דרכים, מציירים מאחור. אז כאן כתוב, הנה חג השם בשילו מימים ימימה, אני קורא מפרק כ"א, פסוק י"ט, איפה זה שילו? אשר מצפונה לבית אל, צפונית לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה, מזרחית לכביש בית אל שכם, כולנו מכירים את הכביש הזה, מזרחית לכביש, ומנגב ללבונה, דרומית ללבונה, מנקודת ציון מפורשת, מדויקת, דרומית ללבונה, מזרחית לכביש, צפונית לבית אל, שם שילה. אם צריכים לציין איפה זה, כנראה, כפי שחזל אומרים, דרכי המקדש היו דרכי ציון אבלות, כמו שנאמר במגילת איכה, לא עלו לרגל. חזל מספרים, אני שוב לא רוצה להאריך על כך כי זה שייך לספר שמואל, שאלקנה החזיר את ישראל לעלייה לרגל. ואומר, כי כל הפרשה שם היא עלייה לרגל, כן, אצל אלקנה. ולכן אני כבר רומז, לכן גם נפתח ספר חדש בתנ"ך. ספר שמואל הוא עדיין בתקופת השופטים, אבל חזרנו אל המוקד, חזרנו אל המקדש. חזרנו לשילו, לא ירושלים, שילו. ירושלים תגיע יותר מאוחר. אבל יש מרכז לעם, יש אלקנה, אלי, שמואל, הם במקדש. בספר שמואל אין. עושים חג הכרמים, כלומר, להערכתי, וזה אני חושב פשוט וברור, שהקורבנות הקריבו תמידים שניים ליום עולה תמיד, וקורבנות מוספים, והכהנים ישבו בשילו, והיה להם משמרות כהונה, והקריבו כל החיובים של מצוות המקדש התקיימו. אבל המקדש לא תפס מקום, אף אחד לא יודע איפה זה בכלל. בסדר, אז יש כמה כאלה שהם נאמני הר הבית, והם עוסקים שם, והם יושבים שם, והם עושים מה שהם עושים. אולי מישהו פעם בא לשם, אבל כפי שחזל אומרים, לא עלו לרגל. עזבו, שכחו את המקדש. בעיניי זה משתלב עם הפירוד השבטי. בעצם, במילים, אמרנו גם נחמה לימינו, כן, היעדר הלכידות, שאין לכידות לאומית, אז אין מרכז, אין מוקד, אין הר הבית, אין ירושלים, יש היום כאלה שלא היו מעולם בירושלים, היום, בדורנו, בישראל חיים וקיימים, צעירים ומבוגרים שמעולם לא היו בירושלים או בכותל, ובעצם, אז למה? כי אין מוקד, אין משהו, בעצם אין משהו לאומי, יש משהו שבטי, הנאמנות היא שבטית, ולא מעבר לזה. אבל היה מקדש בשילו, והוא היה מוקד בימי יהושע, פתאום שכחו אותו. אבל רגע, אני רוצה לדייק. המשכן בשילו מוזכר פעמיים, חוץ מחג להשם בשילו. המקום שילו מוזכר בפילגש בגיבה. המקדש מוזכר פעמיים, אבל זה הזכור אירוני מאוד. פעם אחת כתוב בימי פילגש, פסל מיכה, כתוב שהקימו פסל בדן, שהוא היה מתחרה לשילו. כתוב שהוא היה בדן כל ימי היות בית האלוהים בשילו. זאת אומרת, המילה שילו מוזכר, בית האלוהים בשילו מוזכר, אבל מוזכר בהקשר של המתחרה. זאת אומרת, יש שילו, אבל הם בדן עשו לעצמם, כל שבט עושה לו את האל שלו, משהו כזה, או את ההזכור של המקדש שלו, מקדש פרטי, משהו כזה, כל ימי היות בית האלוהים בשילו. יש פעם נוספת שהמקדש מוזכר, נראה מי זוכר, הפסוק הוא ואת בית אלוהים אנוכי הולך. חידון תנך, מי שזוכר איפה זה נאמר? מי אמר שהוא הולך לבית האלוהים?
אלקנה.
מי?
אלקנה.
אני לא שומע, זה מדי רחוק.
אלקנה, לא?
לא, לא אלקנה, אבל תן שם לבחורה, מה את אומרת? טוב, קשה. ואני לא בדיוק שיודע בטוח שאני שמעתי, אבל בפילגש בגבעה, מה שנקרא בעלה של הפילגש, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הוא רצה לזכות באהדה, אז זה לא נכון. שהוא הגיע בלילה לגבעה, שהוא החזיר את פילגשו לאפרים, אז הוא רצה שבבנימין יקבלו אותו יפה, אז הוא המציא סיפור. ככה מפרשים אומרים שזה דבר לא אמיתי, דבר שקרי. הוא אמר, אני צליין. אני עולה לבית האלוהים בשילו, אז אני נקלעתי פה בלילה ותנו לי איפה אני מהצליינים שעולים לבית המקדש, ומי שמע על דבר כזה אולי, אולי כיבדו אותם, אולי היו בודדים כאלה. אז הוא אמר, ואת בית אלוהים אנוכי הולך, אבל זה לא נכון, הוא לא הלך לשם, אבל זה מוזכר. כלומר, ברור שהמקדש היה, המשכן, היה בשילו, היה, לא נחרב. עד ימי אלי, אז חזל אומרים, מי שמת אלי חרב משכן שילו, ואז אהרון התגלגל עד שהגיע לדוד והגיע לירושלים. אבל וכמה שנים לא היה בשום מקום. אבל כל התקופה הוא היה, אבל הוא לא היה, לא נכח. לא הייתה נוכחות של המקדש. וזה גם משתלב עם בעצם אי בהירות על ירושלים. ירושלים היא בתקופה יותר מאוחרת היא הפכה למקום המקדש, בימי דוד ושלמה. אבל ירושלים תמיד הייתה איזה לב האומה, כן, לב הבריאה, אבן השתייה. אז בפרק א' שלפנינו, אנחנו כבר מתבלבלים לגמרי. פה כתוב, וילחמו בני יהודה בירושלים, בפרק א' פסוק ח', וילכדו אותה, ויקוע לפי חרב. אז הם כבשו את ירושלים, כבשו את ירושלים כבר בפרק א', אבל בסוף פרק א' כתוב שבני בנימין, איפה זה? נו, אני אומר בעל פה. איזה פסוק? פסוק כ' א', ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אז מה זה כן או לא? אז אפשר לבוא ולהגיד שהרי ירושלים היא בגבול יהודה ובנימין, אז יהודה כן ובנימין לא. או יש פרשים ברקע, ברמה הריאלית, אומרים את העיר העליונה כבשו, את העיר התחתונה לא כבשו, קצת כן, קצת לא, משהו מאוד עמום בקשר לכיבוש ירושלים. אבל זה לא כל כך פשוט, כי הפסוק כאן כתוב, וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה. בספר יהושע, העתקתי פה לפניכם בקטע 4, על יהודה כתוב, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם, כתוב וישב היבוסי עד היום הזה. וכתוב לא יכלו, יכלו שלא היו רשאים. כלומר, אנחנו פה שומעים שהאחיזה בירושלים היא לא סתם מלחמה, מי שיותר גיבור מנצח וכובש את ירושלים. ירושלים היא ברומטר של מה שנקרא לב האומה. אם יש מוקד לעם, אז אפשר לאחוז בירושלים. אם אין מוקד בעם, אז יש פיזור, אז ירושלים לא בידינו, וגם יהודה כן כובשים ולא כובשים, לא יכלו, לא יוכלו. כלומר, את רוח הקודש צובחת ואומרת, אתם לא תוכלו, כי אתם בני יהודה, וירושלים לא נפלה לשבטים, לא התחלקה לשבטים, ירושלים נחלת הכלל. דיברו על כך גם בדורנו, בימי מלחמת ששת הימים, שאז היה כן איזושהי אחדות לאומית וליכוד לאומי פוליטי, אז ירושלים נפלה בידינו. זה דברים מפורסמים של דרשות ליום עצמאות וליום ירושלים, שבמלחמת העצמאות היה התחרות בין האצ"ל והפלמ"ח והגנה, מי יכבוש את ירושלים, ואז אף אחד לא. כן, אז אפשר לתלות את האמירות הללו גם בפרקי או בכיבושי ירושלים פה בספר שופטים, וזה גם בעיניי, אנחנו לוקחים את זה כמשהו סמלי או משהו רעיוני, לכך שלא זכאים, כי התקופה היא תקופה ירודה, אז אין מקדש, אין ירושלים, ונמשיך. הפסוק הזה שהזכרת אותו מקודם, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, בעיניי, ואני שוב נסמך על מבט חזלי, הוא כותרת לכל התקופה, לא רק לאותם פרקים או לאותם שני מאורעות אחרונים, פסל מיכה ופלגש בגבעה, שאגב זה מאורעות של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. שלושת הדברים האלה חוברים שם, בפסל מיכה ופלגש בגבעה, אז אין מלך בישראל, הפקרות. אבל מעניין שחז"ל, דווקא באמירה מאוד מאוד אולי משונה, אומרים במסכת עבודה זרה, בקטע 3 לפניכם, יש פסוק בקינת דוד על יונתן, ללמד את בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר. ספר הישר זה מילה חיובית. בלי ספק, המילה לקרוא לשם ספר, לאיזשהו ספר, בשם ספר הישר, בוודאי שהמילה ספר הישר זה לא מילה של שלילית, לא מילה של ביקורת. ואומרת הגמרא, מהי ספר הישר? יש שם שלוש דעות. דעה אחת, זה ספר בראשית, זה לא כתוב פה לפניכם. דעה אחת בגמרא, ספר הישר זה ספר בראשית, ולמה נקרא ספר הישר? כי זה ספרם של אברהם, יצחק ויעקב, שהם נקראו ישרים. דעה שנייה, מהי ספר הישר? זה ספר דברים. למה נקרא ספר הישר? על שם הפסוק, ועשית הישר והטוב. כלומר, כל אלה אמירות חיוביות. המילה ספר הישר זה עשית הישר והטוב, אברהם, יצחק ויעקב. דעה שלישית מפתיעה, רב שמואל בן נחמני אמר, קטע 3, זה ספר שופטים. ומה יקראו לספר הישר? דכתיב, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אז המילי, הפסוק הזה, שבעינינו הוא פסוק ביקורתי מאוד, ופסוק שהופך גם היום בשפת הז'רגון התקשורתי או הספרותי, לביטוי שלילי, איש הישר בעיניו יעשה, זה ביטוי מקביל להפקרות, לאנרכיה, משהו כזה, זה ספר הישר, והוא כל ספר שופטים נקרא כך. ובעצם זה מאפשר לנו אולי להפוך את המבט ולהפוך את התמונה ולבוא ולומר בעצם מי אמר שהפסוק הזה איש הישר בעיניו יעשה זה כל כך שלילי. זאת אומרת היום זה הפך לפתגם כזה, אבל במילוליות של המילים האלה איש הישר בעיניו יעשה זה בהחלט יכול להתפרש שאנשים הולכים על פי ישרות ליבם, אין מנהיגות. זאת אומרת שאדם גונב, הורג, אונס או כל מרמה, הוא יודע שזה לא ישר. הוא עושה כך, זה נוח לו, אבל הוא יודע שזה לא ישר. אבל איש הישר בעיניו יעשה, למשל, אצל שמשון, כתוב שהוא אמר לאביו ולאמו, אותה קחו לי כי היא ישרה בעיניי, על אותה בת פלישתים בתמנה, כי היא ישרה בעיניי. אז אנחנו לא מבינים מה קורה שם. בדרשתנו על ספר שמשון דיברנו, זה הכל איזושהי כוונה אלוקית נסתרת, אבל בעיניו זה הייתה דרך נכונה. איש הישר בעיניו יעשה, המילים האלה לא חייבות להיות מילים של הפקרות. בהחלט אפשר לפרש אותם ולהכניס בפירוש המילים האלה, שזה אין מנהיגות, אין ריכוזיות, אין שלטון מרכזי, אז כל אחד צריך להתנהג כפי שהוא מבין. בסדר, כן. בוודאי שאני לא אומר שהפסוק הזה הוא פסוק שבח, ופסוק אידיאלי, שכך צריכים לנהוג. אבל אני רוצה טיפה להקעות את העוקץ של הביטוי הזה, בעקבות האמירה הזאת שספר שופטים כולו נקרא ספר הישר על שם הפסוק הזה. עכשיו, לענייננו, מה שחשוב לי, ששוב מצאנו הכללה של כל ספר שופטים, יש לו הכללה. ההכללה היא איש הישר בעיניו יעשה, זה לא רק בפרקים האלה, זה כל הספר. איש הישר בעיניו, זאת אומרת, כל אחד נהג כפי שהוא מבין. אז נכון שאבימלך, אני לא יכול לתת לו שום ציון חיובי, לבוא ולומר שהוא רוצח את כל אחיו, הוא ישר בעיניו, אני לא מוכן לתת לו את הקרדיט הזה. אבל אחרים, כל אחד נהג כפי שהוא מבין, ובאמת, נגיד, זה לא הצליח, זה הבל. אני חוזר לאמירה הראשונה, אז נשארנו עם הבל, דיינו עם אמירה, עם תקופה חלשה, קראתי לה חור שחור, אז אולי לקרוא לזה חור אפור, אפור, לא שחור, אפור, חום.
בבקשה. המלכים שהיו, לא היה כזה לתמיד מעשים חיובים, אין מלך. גם שיש מלך,
אבל... נכון, נכון, אבל בדיוק, אז כאן האפיון. מלך מסמל ריכוזיות, והשופטים, וכאן אני חוזר למה שאמרתי מקודם, השופטים זה בעצם מין מוכתרים של השבט, מין הנהגה של השבט אולי לא נבחרת, אלא לא דמוקרטית, והיא הנהגה שמין אין לה סמכות, אלא מין כבוד. היום, כבר שאמרתי, הדימוי בעיניי זה נכבדי הכפר או נכבדי השבט, שאני לא יודע מי נתן להם את הסמכות. הסמכות היא יותר מועצלת מתוך איזשהו מכובדות כזאת או משהו כזה. אני לא יודע, אין נוסחה, אין נוסחה. בוודאי שאין הכוונה שופטים, רק שופט בבית משפט, שהוא דן את העם אלא אם כתוב בישפוט את ישראל 20 שנה, הכוונה שינהיג, אבל זה הנהגה מאוד מאוד פסיבית. עוד רגע אני ממשיך במסגרת שאני רוצה לומר, ובעצם, טוב, אני לא, נאמר ככה, לא נעריך הרבה, אבל גם איזשהו מבט לצד החברתי, היום הצד החברתי הוא היום במוקד, וכל הצדק החברתי וכל הדרישות החברתיות, כשכל שבט דואג לעצמו, אז גם כל אחד לעצמו וכל אחד למשפחתו, זה יורד לא רק ברמת השבט, אלא ברמת האינדיבידואל, ברמת הפרט. ובעצם בעיניי יש פה גם שורה של, אני קראתי לזה באיזה מאמר שכתבתי, עיוותים משפחתיים. אנחנו גם קוראים לצערנו דברים כאלה בתקשורת בימים האחרונים, כל מיני עיוותים של ריבוי נשים. שוב, דבר היום קפץ לכותרות, ריבוי נשים מוזכר על, קודם כל יש פילגשים. פילגשים על אבימלך ובן הפילגש, יפתח ובן הפילגש, וגדעון היו 70 בנים כי נשים רבות היו לו. גדעון הוא חיובי. גדעון, חז"ל אומרים, גדעון ושקל הכתוב, משה, אהרון ושמואל, כנגד גדעון יפתח ושמואל, יפתח ושמשון, משהו כזה. אז גדעון לא מקבל ציון גרוע, אבל נשים רבות היו לו. והיו לו ליעיר הגלעדי 30 בנים רוכבים על 30 עירים ו30 עירים להם. והיו ליבצן, יבצן הוא בועז, שהוא נחשב שופט חיובי ממגילת רות, כולם אוהבים אותו, 30 בנים ו30 בנות שילך החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ. למה התנ"ך מספר את כל זה? עבדון בניאל הפירטוני, מי יודע מי הם בכלל? 40 בנים ו30 בני בנים רוכבים על הירים. כל התיאורים האלה, הפלסטים שהתנ"ך כאן מתאר את השופטים, זה בעצם תיאור של שעשועי חצר, של ריבוי נשים וריבוי ילדים, זה לא פסול, אבל אנחנו קראנו בתקשורת רק עם הימים האחרונים, על חמולות של ריבוי ילדים ועיוותים משפחתיים שהם בלי ספק מולידים בסופו של דבר מאבקים ומלחמות ולא המצב האידיאלי של ריבוי אוכלוסייה וכל הרוכבים על הירים והעיירות ורכושנות של מנהיג ובני משפחתו, אז אולי הוא צדיק, אבל מה שעושים סביבו, ילדה ופילגשה אצל יפתח, הם מנשלים אותו מנחלה. כלומר, כל מיני מאבקים פנים משפחתיים, הם באים לידי ביטוי גם בספר שופטים, כתוצאה ישירה מהשתקעות בשבטיות, בפרט. גם פילגש בגבעה, שכאמור זה המחפיר ביותר, סוף הדרך, סוף הדרך במובן של הלקח, עד איפה מדרדרים, גם שם, בתזנה עליו פילגשו, וכל מתחיל בגלל מסמר קטן נפלה כל העיר, מה שם קורה? אז חז"ל אומרים, זבוב מצא לה ודעה אחרת נימה מצא לה, הוא בא מרק, הוא מצא זבוב. מזה התחיל, אז הוא זרק אותה, ואז מזה התחיל כל העניין, והכל שם התעללות, ובגלל שמדובר בפילגש, וכלומרת, אנחנו פה שומעים היטב את הצלפה על פני משפחולוגיה לא ראויה ולא רצויה, ולא לא נעריך בזה. זה כמובן כל תחושות אסוציאציות שאולי מישהו ירצה להפך, להפוך את זה לאידיאליזציה. אני לא מוכן לקבל את זה. ובעצם כאן אני בא לאמירה החזלית שהיא במוקד דברינו. מה שורש העניין, מה שורש, נקרא לזה, השבטיות והשקיעה בפרטיות. אז יש כאן אמירה מעניינת בקטע 7. אני מדלג פה משהו. כתוב שיהושע מת, ובעצם ויהי אחרי מות יהושע מתחילה תקופת השופטים. הרגע הראשון, היום הראשון של תקופת השופטים, זה מות יהושע. וכתוב שקברו את יהושע מצפון להר געש. ככה נאמר בסוף ספר יהושע, וכך כתוב שוב בתחילת ספר שופטים. קברו אותו מצפון להר געש. אומר המדרש, אולי נקרא גם מסכת שבת, קטע 6, אמר רב יהודה מרב, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, שנאמר ויקברו אותו בהר געש, מלמד שרגש עליהם הר לאורגם. כלומר, המילה הר געש זה מילה מדרשית, שזה לא כפשוטו אין מקום כזה, אלא היה רעש, היה רעש. למה היה רעש? קטע 7. אני עובר לפסקה השנייה של קטע 7. באותו שעה שנחלקה שמת יהושע, נחלקה ארץ ישראל. כאן ביטוי לכאורה חיובי, אבל הוא ביקורתי. והייתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדי. כלומר, יותר מדי אהבו את הסוף סוף, הגענו למנוחה ונחלה, כל אחד לביתו, יש לנו התנחלות, עכשיו אנחנו מתנחלים, ואין לנו זמן לשום דבר לאומי, לשום דבר מרכזי, לשום דבר ריכוזי, והיו ישראל עוסקים במלאכתן. זה עוסק בשדהו, וזה עוסק בחרמו, זה עוסק בזיתה, וזה עוסק בפצימיו, כלומר, קורות בניין. הוא ביקש הקדוש ברוך הוא להרעיש את כל העולם, שנאמר בתגעש ותירש הארץ. כלומר, תכלס, האפיון, נקרא לזה הספרותי, שחזל פה שומעים בתנך, הוא שלא באו להספדו של יהושע. לא באו להספדו של יהושע, לא זה החטא הגדול, אלא זה מייצג. זה מייצג בעצם את הבריחה מהמנהיגות. אין לנו צורך במנהיג ריכוזי. עבר הדור, אנחנו דור חדש, לא כבר דור הנפילים של משה ויהושע, אין צורך בזה. אנחנו היום, כל שבט לעצמו, היה 7 שנים ביהושע, חז"ל אומרים ש7 שנים כבשו ו7 שנים חילקו. אז מעודי לא הבנתי, 7 שנים לכבוש אני עוד מבין, מה זה 7 שנים לחלק? אז כנראה מי שמכיר את הסידורים היום בטאבו ובכל הרשויות, איך רושמים פרצלציות, אז צריכים יותר מ7 שנים. לחלק מה שכובשים ב7 שנים, צריכים לחלק ב-21 שנה. בכל אופן, 7 שנים כבשו, ב7 שנים התעסקו בפרצלציות, וזהו, עכשיו כל אחד הביתה. כאילו, נגמר התפקיד, מה עוד רוצים? זה שנשארו גויים בתוכם, נשארו, אז בסדר, אנחנו פה, הם על ידינו, אנחנו בגוש זה והם בגוש זה וכולי, ואין צורך להשלים את מלאכת הכיבוש, כל אחד יש לו את חלקו, ואז אין משמעות יותר למנהיג ריכוזי. הביטוי המאפיין או המייצג הוא לא באים להספדו של יהושע, וכאמור לא זה הנקודה, כן באים או לא באים, יש אנשים שאין להם זמן, לא באים, אלא בריחה בעצם מהמנהיגות הריכוזית. למה? כי חלוקה חביבה עליהם יותר מדי. זה מעדן את הביקורת במילים יפות, אבל זה בעצם ביקורת קשה. וזה נמשך לאורך כל התקופה. בעצם הסיבות לכל הפירודים האלה, וממילא לכל ההידרדרויות ומלחמות אחים, זה שקיעה בנחלה, שקיעה בהתנחלות. עכשיו אנחנו, איך אומרים היום, נעשה לביתנו, הלך לעשות לביתו. כל אחד הולך לעשות לביתו, כל שבט, כל משפחה, עושה לביתו, אז יש לו 70 ערים, וזה יש לו 70 עיירים, וזה יש לו 70 נשים, וזה 70 ילדים, אז כל אחד עושה לביתו, וזה האווירה המתרחשת, שאפשר היום אפילו לעשות ממנה אידיאליזציה. בוודאי בדור הפוסט, של אמרנו קצת נחמה לדורנו, אז זה גם כתוב בכותרת של השיעור. אז כן, כל אחד, נגמרו המשימות הלאומיות, משהו כזה. זה פחות או יותר האווירה. ואנחנו רואים לאן מגיעים. מגיעים למלחמות אחים ולפילגש בגבעה וכולי. זה נמשך עד סוף התקופה, כל התקופה. התיקון, חז"ל אומרים, הוא קטע 8, לפי שהיו ישראל עסוקים במלאכתן, זה עסוק בחרמו וזה עסוק בשדהו וזה עסוק בתחומו, לפיכך לא עשו חסד עם יהושע, כיוון שמת שמואל, שמואל הוא השופט האחרון. זאת אומרת, בעוד 300 שנה, ממות יהושע עד מות שמואל, 300 שנות השופטים, זה סוגר את תקופת השופטים. כשמת שמואל, נגמר התקופה. כיוון שמת שמואל, מה כתוב שם? ויקבצו, וימות שמואל, ויקבצו כל ישראל ויספדו לו. זה בספר שמואל א', פסוק כ"ה, פרק כ"ה, כנומני. כתוב, ויקבצו כל ישראל ויספדו לו. פתאום כולם משתתפים בהספד של השופט, של שמואל. אמר רבי יהושע בן לוי, מטלה אמר, המשל אומר, דנקית מחוויה חבל מדחילה. מי שנשוך מנחש, כבר פעם הוא קש מנחש, אז אפילו חבל מפחיד אותו. אז הם כבר הוקשו בנחש של הספדו של יהושע, לא רוצים לחזור על השגיאה בהספדו של, 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 של שמואל. וממשיכים חז"ל ואומרים, באותו פסוק, וימות שמואל ויקבצו כל ישראל, אבל אחד לא, אחד לא בא להספד. זאת אחד מייצג. למה? הוא עסוק ב... לא בשדהו ולא בחרמו, אלא בגז צונו. מי זה? נבל הכרמלי. אומרים חז"ל באותו פרק, זה המשך הפרק. וימות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו, ואיש בכרמל ואיש במעון ומעשהו בכרמל זה נבל. אין הדברים אמורים אלא עניין נבל. אמר רב שמואל בן נחמן, הכל סופדים ותופכים על מיטתו של צדיק, וזה הרשע, נבל עושה לו מרזכין. הוא עושה חג הגז, הוא אומר, אני בנחלה שלי, אני בשדה שלי, אני בדיר שלי, ומה אכפת לי משמואל וכולי. אבל הוא שכח שכבר התחלף הדיסקט, וכבר עברה תקופה של 300 שנה, וכבר בעצם חל שינוי. והשינוי חל בכך שבעצם אנחנו מוצאים על שורת ארוכה של שופטים שהם יושבים. אני אמרתי שהביטוי, שהמנהיגות הייתה מנהיגות פסיבית. הצורה הפיזית או המייצגת של הפסיביות היא ישיבה. אז אולי זה במקרה, אבל בעיניי זה מצטרף. אני קורא מתוך הדפים שלי. כתוב על דבורה, והיא יושבת תחת תומר, ויעלו אליה כל ישראל למשפט. אז זה לא פסוק שלילי. מה אנחנו מצפים? שהיא תיסע בג'יפים או בחמורים וכולי, אז ודאי, כאישה זה מתאים שהיא יושבת, אבל קודם כל חז"ל אומרים יושבת תחת התומר, במדרש חז"ל הוא שלא רק ציורית יושבת בחוץ, כדי לא להתייחד עם אלה שבאים, אלא שיהיה במקום פתוח, אלא תחת התומר, במטעים, היה לה מטעי תמרים, ויש במדרש, היה לה, אני קורא מהדפים שלי, באתרות דבורה היה לה דקלים, וביריחו היה לה פרדסים, וזיתים בבקעתה, ובבית אל, ואפר, אפר לבן בתורמלקה, היא הייתה בעלת אחוזות, ישבה באחוזות, הרוצה את השופט יבוא אליו, ויבוא אליה כל ישראל למשפט. זה מאפיין מאוד מנהיגות פסיבית. הרוצה את השופט או את המנהיג יבוא אליו. שוב, אישית עם דבורה אין לי בעיות. יש לנו הרבה דברים חיובים לומר על דבורה. אבל הפסוק הזה לדעתי מאפיין את כל משמעות המנהיגות השופטית שהשופט יושב במקומו. גדעון, אחרי שהוא נלחם במדיינים, וילך ירובל בן יואש וישב בביתו. זה הפסוק. בפרק ח' וישב בביתו, יושב בבית. מי שרוצה את גדעון יבוא אליו. תולה בן פועה, יושב בהר שמיר. בועז, אנחנו מכירים אותו ממגילת רות, מה אנחנו יודעים על בועז? יש לו שדה, כן, גורן, ברוך השם, בעל נכסים, בעל אחוזות, הוא כנראה גם שופט. מה הוא עושה? ובועז עלה השער וישב שם. והנה הגואל עובר, ויאמר סורה שווה פה. וישב, ויקח 10 אנשים, ויאמר, שבו פה, וישבו. עכשיו בפסוק אחד זה 7 פעמים לשבת. כולם יושבים. עכשיו, כולם יושבים, זה תפאורה, מה? זה בדין. מה? עוד רגע, אל תגנבי לי את המשפט הבא. אבל אצל בועז, כולם יושבים. כולם יושבים, זה שוב מפיין את האופי של השופט היושב בשער העיר. המנהיג יושב בשער העיר. שוב, הדבר לכשעצמו לא שלילי. אבל זה הבל, זה לא מנהיגות, זה לא מנהיגות אקטיבית כמו מלך. אז מלך יש את הצרות, כמו שאתה אמרת, מלך יש לנו צרות אחרות. יותר מדי אקטיבי, יותר מדי מחטיא את ישראל. אבל השופט פסיבי, ואיזה שופט מופיע בתנך מיום שאנחנו מתוודים לו עד יום מותו יושב על הכיסא? נו? אלי הכהן, אלי הכהן, אנחנו נתקלים בו, זה כבר בספר שמואל, הוא יושב על הכיסא, חנה פוגשת אותו, הוא יושב על הכיסא, הוא גם הוא בנחלתו, גם הוא יש לו נחלה, הנחלה שלו זה המקדש, ואישי השם ובניו רואים בקורבנות אחוזה פרטית שלהם, זה פרשה בפני עצמו, גם על זה כבר היה לנו שיעור נדמה לי באחד השנים הקודמות על אלי ובניו, שזה נחלתם, והוא מת כשבא עליו השמועה על נפילה, ארון השם בשבי, ויפול מעל הכיסא בימות, כי זקן האיש וכבד. זאת אומרת, הוא יושב, כל ימיו יושב. אם תסריטאי רוצה לציין אדם פסיבי, מנהיג פסיבי, יושב אותו, יושב מתחילת המחזה ועד סופו, אולי הוא מתערב פה ושם, אומר איזה מילה, גוער בבנים שלו, אבל כל הזמן יושב. אם הוא כל הזמן יושב, זה מייצג פסיביות. מאידך, כאן אמרה החברה, ש... עד שמואל, על שמואל הוא לא יושב, אלא הוא הולך בשב. המילה לשבת. נו, מי הזכיר פה? מי המדבר? אני לא... אני לא יודע, יש שופטים שלא כתוב, אחרי, כל השופט היה אושיית ישראל, ברור, המאורע המרכזי של השופטים זה להושיע את ישראל, ולא יודע מה. אצל גדעון כתוב, אחרי זה הלך הביתה. אני מניח שגם אחרים הלכו הביתה. אני לא יודע, אני לא נותן פה מדרג מפורט מה כל שופט ומי יותר ישב, או מי חצי עמד, או מי קצת הלך. אבל הביטוי לשבת הוא ביטוי של פסיביות, ועד שמואל. שמואל כתוב שהוא הולך... כתוב והלך וסבב בית אל והמצפה וכולי ותשובתו הרמתה כשם ביתו, הוא שב, הולך ושב, כלומרת הוא כבר גילה דרך אחרת, הוא בעצם במו ידיו הוא חתם את תקופת השופטים אם ירצה או לא ירצה, כי שמואל הוא בעצם לא שופט, כי השופט בהגדרה בעיניי הוא פסיבי, ברגע שהוא לא שופט אז הוא כבר מלך, כלומרת הוא כבר מנהיגות אקטיבית או מנהיגות אולי רוחנית, אבל לא חשוב, אז נקרא לזה מנהיגות, יש גם אדמור שיושב בעירו ובאים אליו, יש אדמורים או רבנים או אנשי רוח שהם יורדים אל העם. ברגע שהוא יורד והולך וסובב, הוא כבר לא פסיבי, ואז אנחנו כאן שומעים את דברי חז"ל הנפלאים, שמואל בעצם, יש לנו כאן תמיהה גדולה שלא כאן המקום להאריך בה, והיה כי זקן שמואל וישם את בניו שופטים ומנהיגות, לישראל, נכון? כך כתוב איפה כאן לפניכם מעבר לדף כן, בקטע 15 כתוב שהוא מינה את בניו שופטים לישראל. מה פתאום מינה את בניו? בכל אופן הפסוק אומר ולא הלכו בנה בדרכיו והלכו אחרי הבצע ויקחו שוחד ויתו משפט. אומרים חז"ל בקטע 15 כל האומר בני שמואל חטאו אינה אלא לוקה. אלא מה זה לא הלכו בנה בדרכיו? בדרכיו הם לא הלכו. עם יכתה נמי לא חטאו. אלא מה אני מקיים ביתו אחרי הבצע? שלא עשו כמעשה אביהם. שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, שנאמר והלך בידי שנה וסבב, והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. זאת אומרת, הם בעצם חזרו לתקופה, לעידן שקדם לשמואל. אבל אי אפשר להחזיר את הגלגל אחור. הם בעצם חזרו לשופטים הרגילים, מינה אותם שופטים כמו שהיו לפניו. אבל השופטים הפסיביים, הקטע הבא אומר את זה במילים יותר חריפות, במדרש, אפשר בניו ששמואל הצדיק עושים אותו מעשה של שוחד וכולי. אמר המברכיה, מברכת, שיירה של סוחרים הייתה עוברת בבאר שבע, והיו מניחים צורכי ציבור ועוסקים בצורכי עצמם. מכוח אותו מעשה מעליהם הכתוב כאילו לקחו שוחד. לא לקחו שוחד, אלא ברגע שפורצת מלחמה, אז הוא הולך לקנות מניות בבנק נניח, בשביל להרוויח כמה הדברים, עוסק צורכי ציבור, ואנחנו מכירים, כן, אז אני לא מתכוון לשום דבר, אבל זה בעצם הביטוי לאדם שלא מכור כל כולו לצורכי ציבור, אלא תוך כדי שהוא מנהיג לצורכי ציבור, הולך גם לדאוג לעשות לביתו. לעשות לביתו, אז אולי קצת להרוויח עוד כמה דונם בגניבה של תכנונית וכל מיני דברים כאלה, אז לא שזה לכשעצמו העבירה, כמו שזה לא מה שמצפים ממנהיג, שבכלל הוא צריך לשכוח מצורכי עצמו ולהיות כולו קודש פחות או יותר לצורכי הציבור, וזה מה שבניו לא עשו, ולכן הכתוב מעלה עליהם כאילו, זאת אומרת, החומרה היא בהשוואה לשמואל, כאילו לקחו בצע, כאילו לקחו שוחד ובצע ויקחו בצע קחו שוחד ויתו אחרי הבצה. על רקע זה, יש לנו את מגילת רות. התחלנו ואמרנו, הצידוק שלנו להכליל את כל התקופה היא הפסוק הראשון של מגילת רות, והיא בימי שפוט השופטים, והיא רעב בארץ. גם שם, חז"ל אומרים שאלימלך ירד לשדה מואב, לא בגלל שלא היה לו מה לאכול, אלא קטע 12, אלימלך מגדולי הדור, מפרנסי הדור היה. הוא היה גם מן המנהיגים, אבל היה מן המנהיגים הפסיביים, היישובים בביתם, היה לו, היה לו אחוזות, כמו לכולם. וכיוון שבאו שני רעבון, אמר עכשיו יהיו כל ישראל מסובים בקופתם על פתחי, זה בא בקופתו וזה בא בכפיפו, אין לי סבדנות לכל הצורכי הציבור האלה, לענייני החסד, עמד וברח. ואנחנו יודעים מה היה, מת הוא ובניו בשדה מואב ונשים נוכריות, עד שרות בא, ובעצם כאן האמירה הידועה והמוכרת, שזה הדרשות לשבועות, קטע 11, אמר רבי זעירא, מגילה זו, ברות, אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמד לך שכר טוב לגומלי חסדים. כל מגילת רות היא חוט של חסד משוך על פניה, והיא בעצם מצליפה משדה מואב, מואב שלא קידמו את ישראל בלחם ומים, מואב שלא היו אנשי חסד, הם משדה מואב מייבאים חסד לכל התקופה כולה, ובעצם אם אנחנו מחפשים מבט של חסד או מבט של התחשבות בזולת, אז כביכול לא בעם ישראל, כי כאן יש כל אחד שוקע בעצמו. השקיעה הפרטיות הזאת היא אנטי חסד. היא מביאה לפילגש בגבעה, שזה התנהגות סדומית שכולה אנטי חסד, בצורה החמורה ביותר. זה בעצם כאילו הגלריה או המצג של עם ישראל. ואם רוצים להביא חסד, הוא משדה מואב. בכל ספר שופטים בדקתי במסגרות, היום לא בעיה עם תקליטורים, אין, המילה חסד מופיעה רק פעמיים, המילה חסד, ובשניהם בכיוון השלילי. פעם אחת כתוב, ולא עשו חסד עם בית ירובל, שלא עשו חסד איתו, כי נזבו אותו, אז לא עשו חסד. פעם אחת בפרק א', בפרק א', שבבית יוסף הולכים לכבוש את בית אל, אז הם מצאו כנעני אחד, והם רצו שיגלה להם את מבוא העיר, ואז הם אומרים, אם תגלה לנו ועשינו עמך חסד. זאת אומרת, זה לא חסד, זה חסד, זה תמורה, זה אתה תבגוד באנשי עירך ותגיד לנו איך נכנסים לעיר, אז נעשה איתך חסד ונשאיר אותך. זה בפרק א', שם מופיע מילה חסד, וגם העתקתי פה בקטע 13, אני מדלג על זה. בתנא ואליהו, וזה כבר ממש לקראת הדקות האחרונות, יש אמירה שחז"ל, היא אמירה מוכרת וידועה, שמי שרוצה למתוח ביקורת על המנהיגים, שהם נמצאים באיזשהו אולימפוס ולא יורדים אל העם, יודע לצטט את תנא ואליהו רבה, פרק י"א. וכך דברי המדרש. 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין, כלומר בפלגש בגבעה, מפני מה נהרגו? מה האחריות המיניסטריאלית, מה האחריות הכוללת לכל האסון הזה של פלגש בגבעה? המנהיגים. לפי שהיה לסנהדרין גדולה, כאן לא מדובר דווקא שופטים, אלא לכל המנהיגים הרוחניים, שהניח משה ישוע פנחס בן עזר, לילך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם, ולהגביה בגדיהם למעלה מרכובותיהם, כלומר להפשיל שרבולים, ללבוש בגדי עבודה, ולחזר בכל עיירות ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לבית אל, וכן בכל שאר מקומות ישראל, וללמד את ישראל דרך ארץ. כלומר, היו צריכים לרדת אל העם, ולחנך ולהדריך, והם לא עשו כן. אלא כשנכנסו ישראל לארצם, כל אחד ואחד מהם נכנס לחרמו ולשדהו, מי זה הם? המנהיגים. כלומר, גם אנשי הרוח, גם אלה שמהם מצפים להיות המובילים, גם הם שקועים בפרטיות שלהם. כבר אמרנו, אומרים לה, טול קורה מבין עיניך, טול כיסא מבין שיניך, אז אומר לו, טול קורה מבין עיניך, אתה לא יותר טוב מהעם כולו. אז גם הם הולכים לחרמו ולשדהו, ואומרים שלום עלייך נפשי, כדי שלא להרבות עליהם את התורח. כך שאנו חכמים וממעט בעסק ועסוק בתורה. כלומר, פה יש הצלפה באחריות של המנהיגות על העם, זה כמובן אמירה כוללת, והיא טובה לכל הדורות ולכל המצבים. המנהיגים אשמים, הם עם העם ביחד. העם חוטא, המנהיגים אשמים. הם לא ירדו ולא טרחו לדרך את העם. וכאן המילה האחרונה, אם אמרנו ש... אז המנהיגים גם ננשים. מה ננשו המנהיגים? אם אמרנו שהמקדש לא קיים, ירושלים לא קיימת, כולם מתפזרים, כולם, כל השבטים, כל אחד לעצמו, יש עוד דבר שחסר. תקופת השופטים היא חור בנבואה. הנבואה היא לאורך כל התנ״ך, ממשה אדון הנביאים עד מלאכי אחרון הנביאים, חוץ מספר שופטים. יש לנו דבורה נביאה, זה חריג, אישה נביאה, אין יותר נביאים. חז"ל אומרים שפנחס הוא עדיין מנצנץ ברוח נבואה. לפי מסורת חז"ל גם יהושע הוא נביא, יש נאמר 48 נביאים ושבע נביאות ניבאו להם לישראל. והרשימה היא 48 נביאים, זה מתחיל משה, אהרון, פנחס ויהושע, אלקנה, עלי ושמואל. שמתם לב, מיהושע קפצנו עד אלקנה, וכאן חור בתקופת השופטים, חוץ מדבורה, שזה שבע נביאות, זה מדרגה אחרת. ונאמר שפנחס היה בתקופת השופטים, אבל הוא נסתקה ממנו רוח הקודש, כי הוא לא יתיר להפתח את נדרו. פרשה אחרת עם פנחס, אין נבואה. שוב, אנחנו חוזרים לפסוק הראשון של ספר שופטים, ולקטע האחרון בדפים המצוטטים, או שני הקטעים האחרונים, על ידי שנתעצלו ישראל, קטע ה-17, הצילה תפיל תרדמה ונפש רמייה תרעב. על ידי שנתעצלו ישראל מלגמול חסד עם יהושע, זאת אומרת, זה מסמל את כל הבריחה מהריכוזיות, כל אחד הולך לעצמו, נפלה עליהם תרדמה. איזה תרדמה? יבען הקדוש ברוך הוא מרוח הקודש. תכתיב, ודבר השם יקר בימים ההם אין חזון נפרץ. כשרוח אלוקים נתגלתה לשמואל, ואז הוא התחיל להיות נביא, הוא לא ידע מה זה, כי אין חזון נפרץ. ידעו, שמעו, יש נביאים, היו נביאים, מה זה בכלל, אף אחד לא ידע מה זה. והפסוק הפותח הוא גם החותם, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. למה שתי פעמים ויהי? ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. ויהי זה לשון וי, לשון צרה. אחד לרעבון של לחם, כפשוטו, רעב, ואחד לרעבון של תורה. ללמד לך כל דור שאין תורה מצויה בו, רעב מצוי בו. כלומר, יש כאן ירידה, רעבון לאורך כל התקופה, אנחנו מכללים את כל התקופה, ורואים בה תקופה לא חיובית, וזאת הנחמה, כל דור ודור, שיש לו ביקורת על המנהיגים, ועל כל העם, ועל כל ההתרחשות, אומרים לו, תחזור לספר שופטים, תרגע, כבר היו דברים כאלה בעם ישראל. עד כאן.